יום חמישי, ג' דחול המועד סוכס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים בפותח מתוך קובץ גיליונות, מתוך כתבי הגריש אל יושב זצ"ל. יש פה רשימות מהנכד על ההנהגות שלו, הוא ישנה רבי בשמחס תוירה, ועל השמחס החג מבית הכנסת תפארת בחור. מספר הנכד שבליל ישנה רבי, הסדרים של מעון הגיר של יושב, היו מתנהלים כרגיל, זאת אומרת שבאותו לילה היה הולך לישון, קם לפנות בוקר, אם כי קצת יותר מוקדם מהשעה הרגילה, בגלל תפילת וסיקין. אחרי זה לבש קיטל והלך לקויס. מאוחר יותר הוא ישב ללמוד בהתמדה גדולה. בשנה רבה הוא נהג לקבל קהל בסוכה במשך חצי שעה בלבד. בזמן הזה היום מגיעים אליו אנשים חשובים, אלו שלא הספיקו להגיע בימי החג. בסוף היום היה יושב להיפרד מהסוכה, הוא נהג לאכול עוגה כלשהי, לשתות כוס קפה. אחרי זה אמר את הנוסח הארוך של התפילה ליציאה מהסוכה. הוא הקפיד מאוד לעמוד להתפלל כ-10 דקות בתוך הסוכה, והוא ביקש מאוד לא להכניס אף אחד בשעה הזאת, כדי שיכל להיפרד מהסוכה כראוי. על מהותו של יום שמחתו היה אומר שיש בו גם גדר של יום דין, או שנהגים לומר בשעת יצא הספר תורה ביום הזה, קודש ונוי ושמוי. כמו ששונה ביום כיפר. אבל מעיקרו יום של שמחה. הוא הוסיף שביום הזה יש שני עניינים לפרדים אחד מהשני. יש את שמיני עצרת ואת שמחת תוירה. מצד יתוסים משמיני עצרת, שזה יום טוב מצד עצמו, היום הזה זה יום דין, סיום של כל תקופת הימים נוירואים. מצד יתוסים שמחת תוירה, זה יום שמחה שנקבע על סיום התורה. הוא היה אומר ששני העניינים האלו לא קשורים ככלל, בכלל אחד לשני. שהרי על שמחת תוירה כתוב שבעבר, כשהיה נהוג לסיים את התורה אחת ל3 שנים, אז היו קובעים את החג רק באמת אחרי 3 שנים, וכך יצא שהיו שנים שהיום הזה זה היום טוב של שמיני עצרת, שהוא יום דין, בלבד. ואומנם בליל יום טוב שמחת תוירה הוא היה אומר לשליח ציבור, שבתחילת התפילה ינגן ונגינה שלום נוירואים, כדי להזכיר את המהות הדין שיש ביום הזה. אחד מהזקני המשתתפים בשיעור, רב חיים יוליוס, סיפר לנכד, שבשנה הראשונה, בשנת כהונתו הראשונה, אחרי פטירה של אבא שלו, הגאון האדיר רב אברהם אליושיב, הרב מאומל, מהמייסד, מפעל תפילות בחור עם אזכרה אסון, תוך כדי הקופס. אחד האנשים דחף אדם אחר במהלך הריקודים הסוערים, והוא קיבל מכה חזקה בראש, התעלף, פינו אותו לבית חולים. אחרי כמה זמן הגיע שמה שהוא נפטר, היה אבל גדול. אבל גדול בבית הכנסת. השמחה הופסקה מיד, איכשהו המשיכו את מה שהם חייבים לעשות מתוך האווירת מחיים. לא חלף זמן רב, ואותו אבל התחלף בתדמך. המת הגיע במקום, באו גברו לו. הוא הסביר שהוא שכב, ופתאום הגיע אבא של הרב, בעד בי, והוא אמר, למה אתה מפריע לבן שלי בשמחה הראשונה שלו? קום, לך בחזרה. חזרתי לבית הכנסת. אני אספר הנכד שהוא ניסה לוודא את האמיתות של הסיפור, והוא חקר. אז אמרה לו גם הרבנית בת שבע עליה שלום, שזכור לה גם המעשה הזה. בשמחת תוירה הייתה ניכרת השמחה גם כלפי חוץ. שהתקדש לשמחת תוירה. היום מגיעים המתפעלים, מתפעלי בית הכנסת, חברי תפארת בחור, הם גם הוותיקים שבהם. כולם היו יושבים סביב, שישבים ושרים, זיהו לשולחן, עד מהירים. ואחרי זה הלכו לבית הכנסת בשירה, בריקודים. וספרו שבשנים קדומות היו נושאים את מורן על כיסא או על הכתפיים לבית הכנסת. ואחד השירים, שהיו שקורים ביותר בפה של אותם בחורים, זה היה ויהי בשורון מלך. יצא ספרו שיום, יחד תפארת בחורים. ככה וכך גם היו שרים ניגונים של ראש השונה וניגונים של יום טר. אחרי שהגיעו לבית הכנסת, התפעלו מאירב בניגון שלם עם הירואים. התחילו את ההקפות, את אטו אורייסו. אטו אורייסו היו נוהגים למכור בית הכנסת לכל המרבה במחיר. והקונים המכבדים אחרי זה את הרב אליושי. הוא אמר את הפסוקים בנעימה מיוחדת, סוחף אחריו את כולם. אחרי זה היה קובע מי יקבל הקפה ראשונה, מי הקפה שנייה וכן הלאה, והוא היה מעורב גם בשאר הכיבודים, כשהגבוהים מסתיים בו בחלוקה. הוא מציין גם את סדר הקדימה בין האנשים, עד גיל 90 היה רוקד בכל ההקפות. לפעמים היה לוקח, היה נוהג לקחת איזה ספר תואר קטן ולרקוד איתו, לפעמים היה הולך עם כולם בלי שום ספר. ההקפות בבית הכנסת היו בין 5-10 דקות כל הקפה. במשך כל הזמן שהיה ספר תואר מחוץ לארון קוידש, הוא היה מקפיד שלא לשבת. כשהאופן היחיד שהוא התיר לעצמו לשבת, זה היה כשהוא החזיק בעצמו ספר תואר. בין ההקפות הוא מתיישב, הוא אומר את כל הפסוקים והבקשות, ככל הנראה של החידה. בזמן ההקפות היה רוקד, מרקיד את כולם. השמחה הגדולה הייתה ניכרת גם כלפי חוץ, כשהציבור שר, גם היה שר יחד עם כולם, הוא לא עשה את זה בכל, אבל היה אפשר לקרוא את המילים על השפתיים שלו. השירים שהיו אוויר אליו במיוחד, זה היה שירים על התורה, התורה עשו של תמימו, וכדומה. במהלך כל ההקפות, הוא ראה לכולם לרקוד כרגיל, לא נתן לעמוד לידו. אלו שכשנקראת סוף ההקפות, היו מתקבצים סביב האנשים, היו שרים יום ממאז הוא לא מנע את זה. פעם מישהו התחיל לשיר יחי אדוננו, זה הוא כבר לא הסכים. כששארו מוישה אמס, הוא היה מסתכל לראות את זה הקופצים, הוא הקפיד לראות שהוא מתייחס ושייך להפות, גם כשבפעל הוא בעצמו לא רק, עד שעד דרוך, עירני במשך כל אותו הזמן. באחת השנים, תוך כדי ריקודים, היה צריך לצאת, הוא קם בסברתו שהיה אז אצלו והתחיל ללכת, לפתע הוא נעמד לידי בלי להגיד כלום. לא הבנתי מה הוא רוצה, הוא מספר הנכד. עד שאחרי כמה שניות הוא אמר לי שאני אקח את הספר. ואחד מהבנים שלו הסביר לי שיש מנהג בשם רב חיים בריסקר, שמי שמחזיק ספר תורה לא ייתן אותו למישהו אחר, אלא כל הרוצה יבוא ויקח, זה המקור לזה שלא נתן לי את הספר, ואחרי שאני אקח מעצמי. היו שנים שהייתי רוקד ומספר הנכד בהקפות, מהרוב מאמץ לספק בזהה, כשיצאתי החוץ על האוויר הקור, הקר, הירושלמי, הייתי מצטנן, נפל למשכב למשך כמה ימים. אחד השנים, אז סיפרתי לו, שכל שנה אני נהיה חולה אחרי שמותר. אז אמר לי, כל שנה אתה נהיה חולה, והשנה אתה תהיה בריא. והוא מספר לנכד, שבאותו שנה היה בחוץ חקור חורפי כבר, כבר התחיל לרדת גשם. והוא חשב איך הוא יצא החוצה בכזה קור. אבל כשהוא הבחין בי, הוא ראה לשבת, להתייבש קצת בפנים, אחרי שתי דקות הוא אמר לי, זו מספיק, עכשיו אתה יכול לקום. ומאז הוא אומר, מאז לא חליתי אף פעם בתקופת השנה הזו. במהלך השנים התחילו להצטרף צעירים למניין, ההקפות התחילו להתארך במקום ההקפה של 5-10 דקות. הציבור היו רוקדים במשך 20 דקות, אפילו חצי שעה. והרב יושי מעולם לא הרשה לקצר את ההקפות, על אף החושה רבה. כשהיו שואלים אותו, אם זה מפריע לו, היה אומר לו, לא, תמשיכו ככה. בשנה האחרונה לחייו הלך הביתה באמצע, אבל עד השנה הזאת לא הסכים להפסיק שום הקפה בגלל החולשה שלי. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים עם עניין דיומה. עניין דיומה על סוכס, כמובן. בלב המאדים יש הלכות ומנהגים לטעמים לא ישנס. מת הרב הגאון רב יהודה לב שליטה. למה מקיפים? אז ככה. וישנו, וישנו מה פירוש? זה מלשון ישועה. הושיע צ'ייס ישראל, כל יום ימי חול המועד אומרים את הישנו, כמו שמובר בסידורים. יש שכתבו שהישנו הכוונה שמתפללים לזכות ולישועה באותם 51 ימים שמראש חודש אלול עד ישנה רבה. שישנה רבה זה גמר החתימה. והביאור בסדר אמירת הישנה, אז יש כלל שהישנה שישבת לעולם דוחות את הישנה של אותו היום. ויש ישנה שנדחות לגמרי, יש ישנה שנדחות למחורת. הפיוט למען המיתוך זה כבוד השכינה, שלבן שתייה זה כבוד וסמיגדוש. לכן, יקבל לומר אותם, בשני ימים הראשונים, ביום טוב ראשון, ביום טוב שני של גילוי. וזה בתנאי שאין סיבה לדחות, כגון שהם חלים בשבת. בפיוט הרוך שוי כתוב, גיליתי בצוים פישי. אז ביום טוב לא ראוי לומר את זה, שזה כמו בחינה. לכן קבעו לומר אותו קרוב ביותר ליום הכיפורים. זאת אומרת, מיד אחרי שתי הימים של הפיוטים הראשונים, וגם זה בתנאי שזה לא חל בשבת. הפיוט גדול למשיעה זה תפילה על מים ועל גשם, קבעו להגיד לומר אותו ביום האחרון, בערב שנה רבה. כי גשמים בסוכה זה לא סימן ברכה. ובשבת, בשבת תמיד אומרים, או אם אני נסיירו שזה פיוט שמוקדש ליום השבת. הזמן של האמירה שלה ישנה, יש מקומות שנהגו לומר את הישנו אחרי האמירה של הלל. והטעם, בגלל שנמצא, לא לא כבר נמצא ביד, ואם הוא מניח את זה כדי להתפלל מוסף, אז זה נראה שמעביר על המצו. ויש אומרים, כן, שכן אמרת אחרי תפילת מוסף, בגלל שהשנה זה רק מנהג, ושאני גם קריאה ספר במוסף. לכן צריך להקדים את החובה על המנהג. קם נוסף על פי המשנה בסוכה, סוף בפרק ד', ואותו היום מקיפים, כן, על השנה רבי אומר את המשנה, ואותו היום מקיפים את המזבח 7 פעמים, ושאז פירות על מים אומרים, יופי לו, מזבח, יופי לו, מזבח. אז משמע שהקפות במקדש היו סמוך לשעה שנפטרים לבתים. יש שנהגו לומר את הישנה של ללמוד השבוע אחרי הלל, ואת ששבת וישנה רבי אחרי מוסף, ככה גם נהג החזוניש. הצורה של אמירת הישנה, מתחילים להקיף את הבימה באות ראשונה מיותות א' ב', ומסיימים באות ת'. לפני כל אות הוא אומר הישנה, וכך גם לאחריה. המעשה רב כתוב לעדי שאומרים בכל אות הישנה, אלא שמנהג הגאון, כלומר פסוק ופסוק, זאת אומרת שהחזן אומר אות והציבור חוזר אחר. ובספר יסוד ושור שעבודו, אז הוא כותב שהמעלה של אמירת הישנה זה רק דווקא בשעה של ההקפה. ומסיימים, אני והוא הושיע נו, וכוישת אלים בלוד, ומסיימים למען דעת בכל. ונהגו להקיף את הבימה של בית הכנסת כל יום עם הלולב פעם אחת, והטעם, זה יחר למקדוש, שכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת, ואומרים, עונה השם הישיינו. עונה השם הצליח עונה. ובו ישנה רבי, מקיפים 7 פעמים גם כן, זה יחר למקדוש. באמירה של ישנה, נהגים להראות ספר תורה על הבימה, פותחים את הארון גם בשעת הישנה, סמצים ספר תורה, משאירים אותו פתוח עד אחרי אמירת הישנה. טעם שמעלים על הבימה, בגלל שבמקדש הם מקיפים את המזבח. אנחנו מקיפים את התורה לומר שאין לנו שיעור, אלא תורה הזו, עוד טעם שהספר תורה מחפר לנו. כמו מזבח, והמקדש היו עושים הקפות מסביב למזבח. והטעם שהוא מחזיק לספר תורה ביד הבימה, בגלל שהספר תורה מחפר לנו כמו המזבח. מקיפים את הבימה, בגלל שהבימה נשארת עוד במקום מזבח, כמו שגמור אומרת במגילה, עומר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים עתה עליהם, עומר לקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שכל זמן שיהיו כל ריבונך לפוני בסדר הקורבנות, בעלי אני עליהם כאילו מקריבים לפוני. ומקיפים את הבימה מצד ימין, שכן אמרו כל פניות שאדם פונה, לא יהיה פונה אל הימין. עוזים כידוע את העולב בימין, את רוג משמאל, גם בשעת ההקפות. רבים לא נזהרים מזה חוסר ידיעה. יש ללמד זכות למי שלא נוהג ככה. פעם היה אפשר להיזהר לפי שם מתפעלים בלי סידורים, השם כי בימינו, שעושים את הסידור בעצמו, לא אפשר לאחוז גם את האתרון. מי שאין לו לולב, אז הוא לא מקיף. כמו שלא מקיפים בשבת, כיוון שלא נקנים לולב בשבת. וטעם אחר, בגלל שעיקר ההקפה היא לולב. נהוג לכבד את מי שאין לו לולב, שהוא יחזיק את הספר תורה בשעת ההקפות. וכל מי שיש לו לולב ואתרוג ולא מקיף, כתוב בספר אלף למטה, רו ורו יישא. והטעם, בגלל שהוא פוגם ונפגם, כשהוא קופולים ככה, ואם מחזיק ספר תורה על הבימה בשעת ההקפות, אז הוא לא עקיף, כי ים גדול להחזיק את הספר תורה ביד. מי שמתפלל יחידי, אז הוא לא מקיף, בגלל שההקפה שייכת רק בציבור. כשאין מי שיחזיק את הספר תורה, וכל הקהל רוצה להקיף בלולב, עם הלולבים שלהם, אז יניחו אותו על הבימה, והוא יישאר ככה עד גמר הקופס. בגמר הישנה, אז מנהג הנשימה זה להחזיק את הלולב עד אחרי קדיש. ולמה? ושלא יראה כמסע להשליך את זה מיד אחרי שנה, ככה מגיע בבוקור יקר. בשבת לא נותנים לולב ולא מקיפים, כמו שלא עושים זכר למקדש בלולב, שהרי לא נותנים לולב בשבת. ככה גם לא עושים זכר למזבח והכובע בשבת. בשבת לא מוציאים ספר תוירה, בזמן הישנס, כי לא מקיפים את הבימה. פותחים ארון קודש ואומרים נוסח הושנס שמיוחד לשבת. ארון קודש בהושנס שמיוחד לשבת. עד כאן, בעניין הזה של הישנס. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור על פשלום כזבילר, על הספר, מתוך הספר של פשלום כזבילר, שבאחד השנים נזקק לעבור ניתוח מסובך. העלות של הניתוח הייתה יקרה, לא היה לו כדי לשלם. אחד מהמקורבים ניגש לצוות של המנתח, על צוות המנתח. הוא תיאר בפניהם את הרבה ואת הצדקות שלו ואת העוני שלהם. הוא ישכנע אותם לוותר על השכר. הניתוח עבר בהצלחה, אבל הוא נזקק, בגלל מורכבות הניתוח, אז הוא נזקק רבנו לשמירה קפדנית, והיה תחת השגחה אישית של המנתח. בערב חג הסוכס, שהוא ביקר אותו המנתח, אז הוא שאל אותו רב שלום, אם הוא יכול לרדת לסוכה לאכול, כזית לקיים מצוות סוכר. התשובה של הרופא הייתה שלילית באופן מוחלט. הוא תמה איך עולה בדעתו להסתכן כל כך. אחרי שהוא עזב, הוא ניסה לבקש את העזרה של אחד מאנשי הצוות הרפואי, שמבטיח בסכום של 5 לירות שטרלינג, כי אם הוא יסייע בידו לרדת לסוכה. כשהגיע למנתח, הוא מאוד כעס. הרי ביקשו ממנו לוותר לשכר כי אין לו כסף, ועוד שעל סתם איזה משהו, כך הוא לדעתו, מה שהוא חשב, דבר של מה בכך, הוא מציע סכום עתק של 5 לירות, זה היה סכום עתק באותם ימים. רק אחרי שהסבירו לו, ואמר רב את העניין להפיג את זעמו, שהסבירו לו שזה, בזה מתבטאת הגדלות שלו, שאפילו שאין לו פרוטה, הוא מוכן להתחייב בסכום כזה גדול כדי לקיים את המצווה. ואנחנו ממשיכים, כמובן עם עיני עיסוק, יש פה דברים שאמר בר שכטר מתוך הספר אריה שואג. וכוי והשם מחליף וכויח. שמחה דית השבה בית המקדש, אומר בר שכטר, הייתה למעלה מכל מה שאנחנו מוצאים לתאר. מהשמחה הזאת שעבור רוח הקודש, עד שיואי נענובי קיבל את הנבואה שלו בעקבות שמחה בית השבה. חז"ל מתארים איך פסידים ואנשי מייסי היו זורקים 8 אבוקות, תופסים אותם. הם גדולי הדור ואנשי מייסי היו יודעים אקרובטיקה. מסוגלים היו לכתוב את שם השם עם 4 קולמוסים בבת אחת. ועוד כל מיני פטנטים שהם הצליחו להראות. לא זכינו לראות אותם, אבל זכינו לראות את גדולי דורנו ששים ושמחים. ועושים כל מיני דברים שהם לכאורה למעלה מכוחם. שמחסטוירה, היינו רוקדים עם החזוניש, זכר צדיק לברוכה. היינו רואים אותו על כיסא, וכולם היו רוקדים מתלהבות, צדיק הטוב אור יפרוך. אור דורה לצדיק, הוא לא אהב את זה, לא סבל את זה. ובכל זאת, מה יוכל לעשות מול כולם? ובהזדמנות הראשונה שהייתה לו, היה מחליק מן הכיסא ועובר לרקוד עם הציבור. בשניות הראשונות, אנשים אפילו לא שמו לב, עד שהם שם פתאום הבחינו שהם רוקדים עם כיסא ריק. הוא היה בן 70, אומר רבי הרב שכטר, אבל היה לו זריזות שלא תאמן. עם השתחל בשקט מהציבור, רוקד עם הציבור. בשקט מהכיסא ורוקד עם הציבור. כל הלב שהצליח על זה שהעבר, העם מאיר מרוב שמחה. כשבאים אליו התלמידים, העם מזג לכל אחד כוסית יין, והעם אומר להם, בואו נעשה ריקוד. תוך כדי שהוא רוקד, הוא עושה ככה כל מיני קורבטיקות. אם היה שבא למיטה בישיבה מזרחית, אנחנו היינו שרים והוא היה מנצח עלינו. עד שהיה מתעייף, והוא אמר לנו, עכשיו נשאיר כי בשמחה תיצאו. אז הבינו את הרמז שהם צריכים לצאת. מספר פה הרבה על שכטר, על הסת מרוב רבי יויליש, שמגיל 85, וגם אחרי זה, הוא היה רוקד, במשך 3 ימים רצופים כמה שעות, הוא נהג לעשות הקפות בו ישנה רבה, שמיני הצרד בשמחה סוירה. אי אפשר להבין מאיפה לקח אדם מבוגר כל כך, את הכוחות האלה. אנשים חושבים שבחורי ישיבות הם מנוונים, אבל זה לא נכון. בחורי ישיבות, לאברכים שיושבים ולומדים, יש כוח מיוחד. זה כתוב שתויר מתש אס כוחה של אדום, ככה גמור בסנהדרין אומרת. לפי זה אומר בר שכטר, קשה להבין איך חיו גדלי עולם, שבקושי ניזון עם העולם. הגאון מווילנה היה אוכל שני כזה עצים ליום. אולי השם שיטי ניסי נלוות אחת, ובכל זאת הוא חי למעלה מ-80 שנה. ובדוח שלנו, ספר על אבל זרוב, זכר צדיק לברכה, שגם בקושי היה אוכל, גם הוא חי מעל 80 שנה. איך חיו בכזאת גבורה? אם התוירה, מתש את כוחה של אודם, היו צריכים להיות ממש חלשים. הגאון רבי גרינימן, זכר צדיק לברכה, אמר, שאמר לתורה של החזוני שהיה בדרגה כל כך גבוהה, שאלמלא היה מדובר בתוירה, היו צריכים לקחת אותו באמבולנס בית חולים אחרי יום של עמל. הוא אומר שהוא זכה לראות אותו פעם, את העמל שלו. פשוט היה נגמר כדי להבין משהו, מתאמץ עד כלות הכוחות. אז איך הוא היה חי? איך הוא היה מסוגל להיות עשור הלילה? ובבוקר להיות כל כך טרי כאילו ישן לילה שלם. ממש כמו שהגמור בחגיג אומרת, שכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. כמו שהחתם סופר מבאר, שמי שלא ביטל את זמנו בלילה למד תורה, במקום להיות חלש וחסר אונים, הזכות של חסד משוך עליו ביום. אלא מה? שתויר מתש את כוחה של אדם, היא נותנת לו, נותנת לו במקום זה כוח של מלאך. כל בן אדם יש כוחות, כל בן אדם נוצר באופן שאם הוא יתאמץ באמת, יהיה מסוגל להפיק מעצמו המון. כשאדם לומד תורה, הוא מקבל כל כך הרבה סיפוק, עד שנלקח ממנו כך או אדם שבו. ואז הופך להיות כוח של מלאך. מאיפה רואים את זה? אומר בר שכטר, שזה ראה מהפסוק, כוי והשם יחליפו כוי האחר. הוחלף אצלם כוח האדם, מקבלים כוח של מלאך. יאלו איזר כאן נשורים. ירוצו ולא יגעו, מקבלים כוחות. כוחות אדירים. המציאות של היום, מנסים את כל מיני אמצעים טכנולוגיים, שיגדירו את תפוקת העבודה. תלולי התרנגולים מהירים בפלורוסנטים כדי להגביר את תפוקת הביצים. יש אנשים שעובדים שעות ארוכות בלי לישון, ערים עד 2 או 3 לבנות בוקר, מצליחים לקום בזמן. אבל הם עצבנים, חסרי מנוחה. לעומתם, מסיים רבי הרב שכטר ואומר, אדם שלומד תורה, שעות ארוכות, אחרי זה לא, הוא לא עצבני, הוא מזוכח יותר, מסתער יותר. התויר נותנת לו כוחות על אנושיים, כוחות של מלאך. עד כאן דבריו הנפלאים של בר שכטר. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא של הרב ישראל, לא יהיו שליטה. הוא מספר פה, הוא מביא פה דברים, שיחה כביכול בין שתי אנשים, שאחד שואל את החבר שלו, אם השתתפת פעם בחתונה שכל המשתתפים סמכו כאילו הם היו החתנים, הוא אומר לו, לא, אני בחתונות שאני השתתפתי רק חתן אחד. אין להשוות השמחה של החתן לשאר המשתתפים. ענה לו, אם היית משתתף איתי ביחד בשמחה, שמחסטור בישיבה, היית משתתף לראשונה בחתונה שבה כולם חתנים. כולם שמחים כאילו זה החתונה שלהם. הוא אומר לו, קשה יותר במילים את השמחה המתית שהייתה שם. הבחורים, האברכים, רקדו וקצו עם הסברתור בשמחה כל כך חזקה. לא היה שייך לעשור אותם, רקדו שעות. בלי כל חומרי עזך. אתה בטח מבין מה שאני מתכוון, כן? לא היו צריכים רדבולים וכאלה. לא היו צריכים שום דבר שישמח אותם, רקדו כי הם שמחו, שמחו באמת, עם כל הלב. הבימה וספרי התורה שסביבם רקדו, באמת שמחו אותם, לא היו שם הצגות, לא הייתה שם כאילו שמחה. שאלה פרצה מהלבבות, והלבבות השמחים, הם שנתנו לה רגליים את ההוראה לרקוד. הכפות ידיים לא מחוסתם כדי להריש. הלב הוא זה שהורה להם לעשות ככה, כל הפנימי, כל האמיתי. אבל החבר ששומע את זה היה כביוכל יותר שחלטן, הוא לא מתלב בתיאורים האלה. הוא אומר לו, איך אתה באמת מסביר את זה? מה יש בתורה שכל כך משמח אותם? מה גרם לבוחרי ישיבה לקפוס ולרקוד בכזאת שמחה? אז התשובה לשאלה נעוצה בדברי האורחים המפורסמים, אם היו בני אדם מרגישים סמסיקוס והרבוס טוב התוירה, או היו משתגי ומתלעתם אחריה. ולרחוש שביניהם מלא אוילם כסף וזוב למאומו, ולמה מסיים האור חיים ואומר? כי התורה כוללת את כל הטוב שבעולם. התורה שלא כמו כל ספר אחר, חכם ככל שיהיה, יש בה חיות מיוחדת. לימוד התורה הוא לא רק צברת מידע, שבירה של מידע והוספת חוכמה. הלימוד הוא מחיה, הוא מחבר, מקשר את ההוגה והמלא לתורה. ומכאן, מכאן בעצמך, מרקה את האהבה לתורה הקדושה. חזוניש באגרות מגדיר את זה, יש בחינות הרבה בחשקי האדם ותאוותיו. כי דברים ערביים מרגישים את גוף האדם, בצבע עבריו להנאה מדומה. ומסמכים במידה מסוימת את נפשו. אבל הנאה זו, אומר החזוניש, אין בכוחה להתחרות עם העונג העציל של המה החוכמה, שנשמת האדם מתרוממת מעל אמיית העולם עד שמי השמיים. ונהנים מזיל החוכמה העליונה, וזו הטובה הגדולה והיתרה שניתנה לאדם תחת השמש. ועל זה אני שואל, כמה היה בידיך לחוש ומחושי בני אדם? כי הכל עוול. אחרי שיש כוח באדם לאור, באור החיים ישתעשע בבינה, הילאה משמחת לב הנפש שמי החזון. אנשים המלא חוכמה שטעמו את העונג העצמי שבלימוד התורה ממשיך וכותב הרב לאו שליטה. סמכו עד כדי ריקוד עם כל דבר תורה ששמעו וחידשו. ומנגד התעצבו אל הלב רחמו על מי שזה נחסר ממנו כמו שמתואר בסיפורים הבאים. כשהקצחוי שנסיים לכתוב את הספר, אז הוא בקש מבעל הישוב סיאקוב שיעיין, ייתן את ההסכמה. אשר סיאקוב ביקש שישאיר את הספר אצלו ליום אחד שיספיק לעיין. למחרת יצא קרוז מהבית של הרב, שכל הציבור מוזמן להכנס לספר תורה, שיצא מהבית של הרב. בעל הקצחוי שאין כמו יותר בני העיר, יצא גם להשתתף בשמחה. כשנכנס הקצחוי של לחופה של הספר תורה, תפס בה אשר סיאקוב בידו אחת, ואז השני אבזיק את כתבי הקצחוי של ואמר, הנה זה ספר תורה החדש שנכניס היום לבית סנהדרין. ככה צהלו ורקדו כל יושבי העיר עם המתנה הגדולה שזכה עולם התורה, שהאיר עליו אור יקרות כמו הספר קצחוי של. יש פה עוד סיפור מעניין שפעם נכנה הגאון מיכל פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, אושפז בית חולים. אז היהודי יקר בבני ברק שעסק בהתנדבות ועזרה ותמיכה לאנשים בוגרים שלא מסתדרים כוחות עצמם, מבקש לבוא גם לרב מיכל לסעוד אותו. וככה מדי ערב הוא מגיע לבית חולים, מטפל בו, דואג לו במסירות לכל הצרכים שלו. אותו יהודי לא רצה לקבל כמובן שום תמורה כספית, אבל זה הציק לרב מיכל, הוא הכיר לו טובה. הוא רצה בכל מאודו לשלם לו, אבל כמעט שהוא סירב לקבל, אז הוא שילם לו במשהו אחר. שילנו בדברי תורה שאמר לו אחרי כל טיפול. הדברי תורה התארכו, הזמן של היהודים בצדל היה קצר, ואכן, כשרמיכי שאל אותו אם הוא מבין את מה שהוא אומר לו, אמר לו שהוא לא ידע ללמוד, אז הוא מתקשה בהבנה של הדברים. למחרת, כשהוא בא שוב המתנדב, אז רמיכי שילנו בדברי הגודל, שאותם הוא חשב שהיהודי יבין, אפילו שלא זכה ללמוד. עבור כמה ימים, תלמודו של מיכל בא לבקר אותו, מיכל מספר לו על אותו יהודי צדיק שבא אליו כל מחלוצות נפלאה, מטפל בו במסירות. כמה אני מרחם עליו, אמר מיכל, הוא לא יודע ללמוד. רבי אמר לתלמיד, אני מכיר את היהודי הזה, הוא בוגר אחת הישיבות המצוינות, הוא יודע ללמוד מצוין. עד היום הוא נמד בחלק גדול מהיום. למחרת שהוא הגיע, אותו מתנדב, דרש בשלמה של רב מיכל, אמר רב מיכל, יש לי טעינה עליך, איך אמרת לי שאתה לא יודע ללמוד? אתה יודע כמה הייתי בצער? אני כמה ימים הייתי בכאב ורחמים על יהודי שלא יודע ללמוד, וכמה אני שמח. ההפך, שההפך הוא הנכון, וגם אתה יודע ללמוד. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב לאו שליטה. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, אדם מוכר לולבים שממוינים בכמה דרגות. הוא מכר אותם חלק ב-100, חלק ב-150, אחד הלקוחות קנה עליו ב-100, אבל לא התייבש למחרת. חזר למוכר בטענה שמתברר למפרע שכבר מתחילה הלולב היה קרוב להתייבש, אם אלה זה מקח טוב. המוכר רוצה לפצות אותו, אבל לא נשאר לו מהלולבים של המאה, אז הוא מסכים לתת לו לולב של 150, האם יש בזה ריביס? התשובה היא שיש בזה ריביס. כי במקח טוב יש מחלוקת הראשונים. האם המועות ששילם הקונם גזל ביד המוכר הוא הלווה? אומר בצחוק אלחונון, בספר של עונח על יצחוק, מעלה לדין שעמות על בועם ומי לכאן, כיוון שהוא שילם, ואחרי זה נתגל שזה מקח טוב, יוצא שעמות הם על בועם, ועכשיו הוא מקבל מוכר סחורה יקרה יותר, זה ממש ריביס. מה העצה? המוכר יחזיר לקונה את הכסף. אחרי זה, אם הוא רוצה לפצות על הטרחה בגמת נפש, יכול למכור לו את הלולב של 150 בהנחה של 100. ובזה אין לחוש לריביס מאוחרת, כי האיסור בריביס מאוחרת זה רק כשהוא מפרש שזה עבור הלוואי. אבל כשהוא לא מפרש, אפשר לתלות שהוא עושה את זה מחמת עוגמת נפש, זה מותר. ואנחנו ממשיכים עם השיעור היומי רבויסה, אנחנו עוזבים בסימן שין כף א', ודף עמי בהלוך, זאת אומרת, שין כף ה', סליחה, סעיף י' א', באילו אופנים אסור ליהנות ממלוך עוד הרבונון שעשרת הגוי עבור עצמו. אז בשלוחה אחת תוכלו לשמוע, בין יתר העניינים, גם את העניין הזה. בואו נלמד גם אנחנו את העניין הדפיים בהלוך. גוי שעשה מלאכה עבור ישראל. לאחד דאורייתא אסור ליהנות ממנו בשבת. לכן הוא מוצאי שבת, עד שיחלוף זמן שמספיק לעשיית המלוכה. ומלוך עוד הרבונון האיסור רק למי שהמלאכה נעשתה עבורו. ואם עשה אותה הגוי עבור עצמו, מותר לישראל ליהנות ממנה, גם בשבת. אבל כשמדובר בישראל שמוכר לגוי, במנחה כזאת הגוי עלול להוסיף בכמות לצורך לישראל, בזה אסרו חכמים לישראל ליהנות. המלאכה מאותו חשש שהגוי אכן יוסיף בשביל לצורכו, ולמצוא שהוא נהנה למלאכה שהגוי עשה בשבילו. לדעת ראשון עם רבים החשש הוא שמה מוסיף הגוי כעת בעשיית המלאכה לצורך ישראל. ועל פי דעה זו כתבו הפוסקים שהאיסור הוא רק שהגוי אכן יודע בזמן עשיית המלאכה שהישראל מעוניין בה. ומאידך, האיסור הוא גם כשהגוי עשית המלאכה שלא בפונו, שהוא יודע שהישראל מעוניין בה. ויש מהראשונים שמפרשים שהחשש בנוגע לישראל שמוכר לגוי הוא שכשהוא יראה שהישראל אינה מלאכה, אז גם אז בעתיד, שיעשה את המלאכה הזאת בשבת לעצמו, אז הוא יוסיף בעשייה לצורך הישראל. ולכן ידעתם אסור לישראל הזה ליהנות המלאכה, גם כשהגוי לא ידע, בזמן שהוא עשה אותה שהישראל מעוניין בה. ולהלוכה, בעת הצורך אפשר לקל כדה הראשונה, וליהנות המלאכה כשהגוי לא ידע מי הישראל מעוניין. שהישראל מעוניין בה. אבל אם מדובר בגוי שהוא המשרת של הישראל למשל, אז ייתכן שלכל הדעות יהיה אסור, כי באופן כזה מתעצם החשש שכשהוא יראה שהישראל נהנה, אז הוא בעתיד יוסיף עבורו גם כן. הוא מוצא שבס, שם מותר לישראל המוכר לגוי, גם הוא מותר לענות למלאכה, אפילו אם הגוי ידע בשעת העשייה שהוא מעוניין בה, והוא לא צריך להחמתין עד שיחלוף זמן של עשיית המלאכה. דוגמאות להלכה הזאת, גוי שהביא מים מרשות הרבים, מרשות היוחד בשביל עצמו, השתמש במים לצורך עצמו, מותר לישראל להשתמש במים מהתורים. אבל ישראל המוכר לגוי לא רשאי להשתמש בהם, החשש שהגוי יוסיף, הוא יוסיף בעתיד, בכמות של מים, שמובעים מרשות הרבים לצורך הישראל. אם הגוי לא ידע שהישראל מעוניין במים, וכעת הוא זקוק, אז הוא רשאי להשתמש בהם. גוי שהדליק האור בשביל עצמו, כגון שישראל וגוי מתארחים במלון, הגוי הדליק את האור באחת מפינות הישיבה והתיישב שם, בלובי. אז מותר לישראל להתיישב בבנות מאור, אפילו אם הוא מוכר לגוי, כי לא ניתן להוסיף בכמות המלאכה לצורך ישראל. וזה יהיה גם אם הגוי ידע בזמן שהוא הדליק את האור שהישראל מעוניין בו, שהוא יצור מנה ישראל בפינת שבעלות, אבל בתנאי שלא הוכח שהכוונה של הגוי הייתה לצורך ישראל. עד כאן בעניין דפיים בהלוך שנלמד היום, שין קפי, סיוסים וזה לפיזור. אתמול למדנו, חפץ שהביא הגוי עבור ישראל דרך ישראל רבים דרבונו. אם היה באפשרותו של ישראל ללכת למקום הראשון של החפץ, בלי חילול שבת, מותר לו במצבים ובתנאים מסוימים להשתמש. להשתמש בו במקום הנוכחי, אבל אם קיימת איזו מניעה צדדית, שבגללה הוא לא היה הולך למקום הראשון של החפץ, למרות שהיא לא קשורה לאיסורי שבת, כגון שהדרך מסוכנת, אסור להשתמש בחפץ. חפץ שיש באפשרותו של ישראל להשתמש בו במקום שהוא ניבו נמצא, יש שהתירו במצבים מסוימים לומר לגוי להעביר אותו דרך שצרה עם דרבונה. ולראה שמיים, ולראה שמיים הוא ילך שני. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו באיזה אופן מתיר חיבור חוט עשיית תועל בשבת. חז"ל אסרו עשיית תועל הרי בשבת, אבל התירו תוספת תועל הרי. זאת אומרת, מקום שיש עליו כיסוי ברוחב טפח מערב שבת, מותר להוסיף עליו בשבת תוספת הרי. או אל הרי שהוא לא פרוס טפח מערב שבת, אבל מחוברים אליו חוטים מיוחדים למשיכה, כדוגמת החוטים שמושכים בהם גילונות. עכשיו כאילו האוהל פרוס טפח מערב שבת ומותר לפרוס את כולו. עד כאן בעניין הזה. דף אמי מתלמוד בבלי, מתי מותר לטמא את תרומה לכתחילה? האם אומרים לאדם חטא כדי שסידקה? ואילו עצים עשויים מבשר בהמה? לקח בעלות נושאים מעניינים, נלמד ביום מסכת מנוחס, דף מנחה. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף רעימי, לפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. כן ינחוך במסילת ישרים. בפרק חוף אומר המסילת ישרים, ואם הפרישה תוליד יותר כדי שם שמיים מן החרטוח לפניו מן העשה, מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. יש פה סיפור מהספר פניני רבנו הגריז, סיפור שסיפר הגאון משמות חשוזינגר, על אחד מגוני ירושלים הצעירים, שהיה שקדן, למדן עצום בסדר קודשים, ראה מבעי ביתו של הבריס קרוב. הבריס קרוב היה מחבב אותו טוב, היו מדברים ביחד, בעברתו בכל מרחבי סדר קודשים, הבריס קרוב היה משפיע עליו מהאוצרות הכבירים בתורס הקודשים. בשנת תשנ"ט עמד אותו גוין להדפיס את הספר הראשון בקודשים. הבריס קרוב מטייל איתו במסלול טיול הבריאות הקבוע שלו, והגוין, אותו גוין מרצה לפני הרב את התוכנית של הספר לפי סדר הסימנים, סימן אחרי סימן. הבריס קרוב שומע ונהנה, ועד שמגיע לסימן בעניין מידות המזבח שהתייגע עליו הרבה, הבריס קרוב מפסיק אותו, הוא אומר לו, אני מציע לכם לא להדפיס את זה, הנה עכשיו מקימים את דינה, אתם גם רוצים לבנות בסמיקדש, יוכלו חד וחליה להסתיים מהסימן הזה בספר שלכם. יהיה בזה סיוע שיש בו ממש לחת הסרבים. אז ראוי, ראוי באמת שלא להדפיס את הסימן הזה. באמת, אותו גוין שמע להצעת הבריס קרוב ולא התפיס. כשנתפס הספר, הוא כתב לעצמו הדף אחרי זה, שכאן היה, כתב לעצמו, כאן היה מסדר לדפוס סימן בניין מידות המזבח, שרבות יגעתי ועמלתי. והרבה לילות הדרתי שינה מעיניי בלימוד העניין, בכתיבתו, בסדרו לדפוס, ולא חסתי ולא עמלתי, ולא חסתי על עמלי, סליחה, ולא התפסתי בספר מפני ששמעתי להוראות מורון הגריז, שאמר לי שלא לדפיסו, פן יבואו אין שדלו ימלא להשתמש בו, שירצו לבנות בסמיקדוש, וכשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. ואניח את הגיליון הזה, בתוך דפי הטופס של הספר שהיה שייך לו, במשמרת לעצמו ולדורות אחריו. כך סיפר לי, אומר בשמות שוזנגר, הבן של אותו גוין זצ"ל, שאבא שלו אמר הרבה, לספר לבנים את הסיפור הזה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים רבי ישי, קפצו לעגלה, בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא. הלימוד היה לי בספר רבי חיים. היום אנחנו מתחילים את החלק השני של הפתיחה, שבו מונח ובצחיים רשימה של אסים, שחלילה עובר עליהם מי שמספר לשנורי. האסה הראשון שהוא מונה זה האסה של זוכל עושה שור עושה לכל השם לקחו למיריום. מה אנחנו בצחיים שיזהרנו התורה שנזכור תמיד העונש הגדול אשר עשה השם יתברך לצדקה, לצדקת, מרמה נביאו. בביאור מוספים שבמהדורה דיר שהוא מבין כמה נידונים ופרטים חשובים בעניין קיום מצוות עשר, אותה מצוות עשר זו. נביא תרסית של חלק מהדברים. בדבר רמבו גנבו עם משמע שיכול לקיים את הזכירה גם בלי הזכרה של מה סימרו במפורש. וזה שהביא את דברי אריזל, שיכוון לקיים מצווה זאת בברכה שלפני קרישמה, שהוא אומר, להוידס לכו, יזכור שהפה לא נברא אלא להודות ולא דבר לשנור רק עם הסימר יום. ומשמע, שמקיים את הזכירה על ידי כל דבר שמזכיר אותה העניין הזה. עולם בחידה, בספר שוט יוסף אומץ, הוא כתב לדחות שאין הכוונה של אריזל, אלא שעל ידי אמירה של להוידס לכו, יזכור שצריך להגיד בפיו מהסימריום, ורק בזה המקיים תמיד. עוד נידון, האם יקיים מצוות הזכירה בלימוד הלכות לשנורא? בספר חובת השמירה הוא כותב שהוא שמע מפי קודשו שהגאון רבי צלאל הכהן מווילנה, שבלימוד הלכות לשנורא מקיים מצוות של זוכר ששר אותו שם הלקח על המיריום. ככה גם שמעו את הרש משנץ, שהוא כתב שמקיים זכירת מהסימריום על ידי לימוד הלכות לגויים. אכן באגרוס מוישה, כותב שהוא לא יוצא במצווה של זכירת מסמר על ידי לימוד הלכות לשנורא, שהוא לא מסריף מה שנעשה למירם, אלא רק את האיסור של הדבר. בגדר זמן החיוב הזה, האם הוא כל יום, או רק כשהוא רוצה לדבר לשנורא, אז הוא מנחס חינוך. בסוף הספר הוא כתב שנראה שהחיוב הוא בכל פעם שרוצה לדבר לשנורא. שאז חל עליו החיוב הזה של הזכירה של מה יסמר יום. ואם הוא דיבר? אם הוא דיבר, ביטל את העסק. קרה גם שמו דברי החפץ חיים בפתיחה לספר זוכו על אמירו. וספר חרדים כתב שהמצווה היא לזכור את זה כל יום. כך גם כתבו פוסקים נוספים. ויש דעות שהמצווה היא לזכירה פעם אחת בשנה. וטעינות בספר שש זכירות, בספר רשימות ועקרות, כאילו סייקו ודפון שול, שהרחיבו בירוש כל השיטות האלה ותרבו הרבה נחת. ולסיום רבותיי, התחזקות היומית, המדור הנפלא, התחזקות יומית, אומר הפלא יועץ, בערך רינה, קריאת העלה לעיקרו לאומרו בכל רינה ותודה, לא כמנהג איזה מקומות שהרצים יצאו תחופים בקריאתם כקריאת הסרט בעמן. השתדל רבותיי לומר את העלה מתוך הודעה להשם, מילה במילה, בנחת ובכוונת הלב. עד כאן דברינו להיום רבותיי, נאחל לכם המשך יום נפלא, שיהיה מועדים לשמחה, שבת שלום, שבת שחול המועד, שנזכה כולנו לקבל שפע ברוחניות ובגשמיות וכל טוב.